בוקר טוב, שעה טובה. אנחנו סיימנו פעם שעברה את מאמר השלישי בספר העיקרים שעוסק בעיקר השני, תורה מן השמיים. אנחנו נעבור היום להתחיל את המאמר הרביעי שעוסק בעיקר השלישי, שהוא השכר והעונש. המאמר הרביעי הוא ארוך והכי ארוך בספר, ומלא מלא תכנים חשובים. הנושאים שלו, כן, אנחנו כבר נראה, המחבר מסביר למה הוא בנה את המאמר בדיוק כמו שהוא בנה אותו, אבל ככה בגדול. אז בענייני הידיעה והבחירה, שכבר נתחיל את זה היום בעזרת השם, קודם כל להבין שהשם יודע, זה בסיס אחר כך לזה שהוא משגיח ונותן שכר ועונש. כן, ראינו כבר של עיקר שכר ועונש יש שני שורשים שהחבר מנה, שזה הידיעה וההשגחה. אז הוא יתחיל בידיעה האלוקית, זה שהשם יודע את המציאות, ויסביר למה הדבר, הבחירה החופשית, היא לא סותרת את הידיעה. יש בחירה מוחלטת ויש ידיעה מוחלטת, כמו שהמחבר יסביר. אחר כך הוא ידבר גם כן על הבחירה, אז יש גם מוגבלויות מסוימות לאדם. לא כל דבר, הוא לא כל יכול לאדם. יש לו בחירה, וצריך להבין גם כן, בקיצור ידבר על הבחירה, ואחרי זה על ההשגחה, בעריכות, ואחר כך בהקשר של ההשגחה הוא יבהר גם את התפילה, ככה הרבה בירים חשובים בענייני התפילה, ואחר כך את התשובה. ומתוך כך הוא ידון בשכר והעונש הנצחי, בעולם הבא, בתחיית המתים, ובימות המשיח. יסיים בעניין ימות המשיח וגאולה העתידה, הציפייה לישוע. זה ככה הנושאים הגדולים והחשובים של המאמר, ממש הכל ב... המחבר אומר שזה תכלית הקטן, כי זה איזה סיכום של המינימום שצריך להגיד בכל דבר, אבל יש פה עריכות, אפילו תכלית הקיצור הזאת היא לא מעטה. אנחנו נראה בתוך הדברים איך שהוא מתייחס לשיטות שקדמו לו, כן, בולט הדיון של העולם הבא אם הוא בגוף או לא, אז הוא יביא, אז יבהר את שתי השיטות בהרחבה. פרק למדי, בפרקים שלפני גם, ואחר דן בזה. קיצור, זה מה שבגדול עומד לפנינו, מאמר רביעי בעניין שכר ועונש. אז בואו נראה את הפתיחה של המחבר קודם כל. בביאור העיקר השלישי, שהוא השכר והעונש, והוא התכלית המגיע מכלל התורה. כן, כמו שלמדנו במאמר הקודם. וביאור השורשים המתחייבים לו, כן, השורשים אמרנו שזה הידיעה, ידיעה אלוקית, שהשם יודע את כל פרטי מעשה האדם וכל מה שקורה בעולם, וההשגחה, שהשם משגיח לתת שכר ועונש על כל דבר וכל דבר בצדק, כן, והדברים הנתלים בו ובשורשים. זאת אומרת, יש דברים שנתלים בעיקר שכר ועונש שצריך להסביר, כמו מה העולם הבא ולמה לא נזכר בתורה, והוא יעריך להסביר את הצדק שיש בשכר ועונש נצחיים, גם על פעולות זמניות, רגיעות, כל מיני דברים שנתלים בו, ובשורשים, דברים שנתלים בשורשים, הוא יביא את התשובה ואת התפילה וכל מה שתלוי בזה. אומר, כן, זה מה שהוא בא לבאר במאמר שלנו. אומר המחבר, כבר קדם לנו במאמר הראשון, שהבחירה, כן, הבחירה האנושית והתכלית, זאת אומרת התכלית לכל פעולה ולכל דבר, זה הם אינן התחלות לדעת האלוהית במה שהיא אלוהית. זאת אומרת, ברור שבבסיס של הדעת האלוהית חייבים שיהיה לאדם בחירה, עומדים היסודות האלו שיש לאדם בחירה ושיש תכלית מסוימת שצריך להגיע אליה באמצעות התורה. אבל זה דבר שקיים גם בכל דת נימוסית, הוא אומר שהבחירה היא התחלה לכל הפעולות האנושיות. כן, אז כבר הסביר מאמר ראשון שעל כן לא מנינו אותה בכלל השורשים המיוחדים לדת האלוהית. כן, כי בעצם זה לא שייך רק אליה. וגם התכלית, אף על פי שהוא התחלה לכל הדתות הנימוסיות, אז בעיקרון, זאת אומרת, מאשר תכלית הדת האלוהית מתחלף, הוא שונה, התכלית של הדת האלוהית שונה מאשר תכלית הדתות הנמוסיות, לכן שמנו התכלית שהוא השכר והעונש עיקר לתורה האלוהית. זאת אומרת, דווקא השכר והעונש הוא, שהוא התכלית של התורה האלוהית, הוא העיקר, אותו הוא מונה כעיקר ולא את התכלית בשילוח, כן, באופן כללי. התכלית שחייב להיות איזשהו סיבה שבשבילה נועדה, אליה מובילה התורה, כן, השכר, הדת הנימוסית היא רוצה לתקן את החברה בעיקרון, הדת האלוהית היא רוצה להביא כל פרט ופרט לשלמותו הנצחית. אז בעצם יש כאן תכליות שונות.
איך זה משנה?
לא שייך כאילו שיהיה איזה הדרכה שאין לה תכלית.
אחד רוצה להשלים את החברה, אחד רוצה להשלים את הפרט מתוך החברה.
כן, ראינו גם שהתורה האלוהית היא מקיפה גם את תיקון החברה וגם את הפרט, אבל התכלית המיוחדת, מה שהוא רוצה להגיד שלתורה אלוהית חייב להיות תכלית מסוימת, ואם כן, למה הוא לא מונה עיקר שלכל תורה אלוהית צריך להיות תכלית? אז הוא אומר כי לכל תורה אלוהית צריך להיות לא סתם תכלית, אלא תכלית נצחית, הישארות הנפש, ולכן הוא מנה את התכלית המיוחדת שיש לתורה אלוהית, ולא תכלית באופן כללי שיש גם כן לכל חוקה וסדר אנושי. כן, אומר, אבל בעבור שאי אפשר לבאר התכלית הזה שהוא השכר והעונש, אם לא יקדם לנו הידיעה בבחירה, ראוי שנדבר ראשונה בבחירה. כן, לכאורה, אם הבחירה זה לא איזה נקודה מיוחדת לדת האלוהית ולא מכלל עיקרי האמונה של הדת האלוהית, אז אולי לא היינו צריכים לדבר בזה. אומר המחבר, לא, אי אפשר, לא שייך בכלל לדבר בשכר ועונש בלי שיש לאדם בחירה שבגינה יצדק לו שכר ועונש, ולכן הוא קודם כל מדבר בבחירה. ולפי שאי אפשר לבאר הבחירה אם לא יתבאר ראשונה שורש ידיעת השם יתברך הנמצאות, ראוי שנדבר תחילה בידיעת השם יתברך הנמצאות ואחר כך בבחירה. כן, זאת אומרת, לבאר את הבחירה, אז חייבים קודם כל לבאר למה ידיעת השם לא סותרת אותה, כי כן, יש פה קושי, כמו שאנחנו נתחיל לראות בעזרת השם פרק ראשון, שבעצם יש מקום לחשוב, אם השם יודע את כל הפרטים, שלא יהיה בחירה בכלל, אז מה אתה מדבר בבחירה אם אתה מאמין בידיעה שהשם יודע את הכל? הרי זה סותר לכאורה. לכן חייבים קודם כל לבאר את הידיעה ורק אחר כך הוא אומר בבחירה. אז הפרקים, שלושת הפרקים הראשונים יהיו להסביר מהי הידיעה האלוקית ולמה היא לא סותרת את הבחירה. אחר כך יהיה למחבר, כן, זה הפרקים א' עד ג', אחר כך ד' עד ו', זה יהיה להסביר איפה קיימת הבחירה האנושית ומה מגבלותיה וכדומה. אז הוא הסביר קודם כל על הידיעה ואחר כך, כן, להבין שהיא לא סותרת את הבחירה ואחר כך על הבחירה. דרך אגב, בתחילת מאמר שלישי, אז המחבר אמר לפני תורה מן השמיים גם היה ראוי שיתבהר קודם כל שהשם יודע אותנו, את הידיעה, אבל הוא אומר לא, אבל כיוון שאת הבחירה האנושית הוא צריך לבאר במאמר רביעי, כי זה הבסיס לשכר ועונש, והידיעה והבחירה הן שייכות, אז הוא העביר את עניין של הידיעה, גם ההשגחה בעצם זה בסיס מסוים בתורה מן השמיים. אמנם שם לא היה חייב להיות שיהיה השגחה פרטית לתת שכר ועונש על כל מעשה ומעשה, אבל הידיעה היה חייב להיות לפחות, שהידיעה בפרטים בשביל תורה מן השמיים. כל פנים, בגלל הקשר שיש בין הידיעה האלוקית לבחירה, ושעיקר מה שהוא רוצה לבאר בידיעה האלוקית זה איך זה שהשם יודע את כל הפרטים, זה לא סותר את הבחירה, לכן הוא הסביר אותה ודחה אותה למאמר שלנו. אז על כל פנים הוא אמר, הוא ידבר את הידיעה ואחר כך הבחירה, ואחר כך הוא עובר לשורש הבא, שזה לדבר בהשגחה, השורש הבא של העיקר הזה, השלישי, ואחר זה בשכר ועונש והדברים הנתלים בו, כן, מהו בדיוק השכר הנצחי והצדק שבו ותחיית העולם הבא ותחיית המתים, בסוף גם הגאולה העתידה והציפייה לה, כמו שאמרנו. כן, שהוא מבואר, שזה הסדר מחויב כדי לדבר בשכר והעונש. ברור שקודם כל השם יודע את הנמצאות ומשגיח עליהם, ורק אחר כך נותן להם שכר ועונש. זה השורשים שהם הבסיס לעיקר, בלעדיהם אין את העיקר. כן, והוא מסביר למה חייבים שזה הסדר, וזה שאם אין השם יודע נמצאות השפלות, אין עניין לשכר ולעונש על מעשיהם. ואף אם ידע אותם, אם אין אדם בכירי במעשיו, אין ראוי שיענש עליהם או יקבל שכר. אז צריך לדבר גם בבחירה אחרי הידיעה. ואף אם ידע השם יתברך הנמצאות ויהיה אדם בכירי במעשיו, אם יהיה השם יתברך יודע אותם ידיעה מינית על הדרך שידע את הבעל חי, כן, כמו שהסבירו הפילוסופים, שהוא בעצם מקיים את המינים של בעלי החיים שהתקיימו, נותן להם את האפשרות להתקיים, אבל לא משגיח על כל אחד ואחד. אז אם ככה היה גם מין האדם, אם אינו משגיח בפרטי מעשיהם להנישם על מרים ולתת שכר טוב בעמלם, לא ייתכן להיות כאן לא שכר ולא עונש. ולזה הוא מבואר שאלו השלושה, שהם ידיעת השם יתברך והבחירה וההשגחה, הם קודמים בהכרח לעיקר שכר ועונש ונכללים בו. אם אומרים שכר ועונש, בעצם כלולים בו שלושתם, ולכן יחויב העיון בהם ראשונה, ובדברים הנתלים בהם ומסתעפים מהם. כן, אמרנו שהוא מדבר על התפילה גם, ואחר כך נדבר בשכר והעונש ובדברים הנתלים בו כתשובה ותחיית המתים וביאת המשיח, וכל זה בקיצור מופלג. כן, במהדורה שלי זה רק 240 עמודים הקיצור המופלג הזה, כדי שלא יכבד על המעיין, אלא שיספיק לתת ציור אל המאמין בלבד. כן, כבר כמה פעמים במאמר שני דיברנו על זה, מה זה ציור אל המאמין, מה זה אמונה ציורית. ככה לתפוס את הדברים בכללי, גם בלי לרדת לדיוק ודקות הפרטים, שזה המעמיק יוכיח ויבין את הדברים לעומקם, אבל לפחות שכולם ידעו את המסקנה ככה איך שהיא מצטיירת בסוף. טוב, אז זה ככה פתיחה על המבנה של המאמר, ועכשיו נתחיל התכלית. זה שיש תכלית בכל דבר, תכלית בפעולה, זה דבר שהוא התחלה לא רק לדעת האלוהית אלא גם לדעת הנימוסיות. אז אומר, אף על פי שזה בסיס גם לתורה האלוהית, הוא לא מנע את האמירה הכללית, את המושג תכלית, אלא את התכלית המיוחדת לדעת האלוהית, שיהיה שכר והעונש. כן, אז בעזרת השם נלמד היום את פרק א'. בפרק הזה המחבר יציג לנו את שאלת הידיעה והבחירה, וגם את התירוצים שנאמרו בזה שלא היו מספיקים. כן, הוא הביא קצת דוגמאות לתירוצים שאמרו והם לא מספיקים. אומר המחבר ככה, לפי מה ששעשנו במאמר השני, שהשם יתברך ראוי שיהיה מסולק מן החסרונות, ואין חסרון בעולם יותר גדול מחסרון הסכלות, הוא מבואר שמחויב שיהיה יודע כל הדברים הנעשים בעולם, ולא ייתכן שיהיה נעשה בעולם דבר שיהיה שחל בו, הוא בלתי יודע אותו, ומזה יתחייב בהכרח שיהיה הוא יתברך יודע כל הפעולות האנושיות שעליהם אנו דנים. אומר הדבר פשוט, השם יתברך מסולק מן החסרונות, השורש הרביעי לעיקר הראשון, מציאות השם שהוא מסולק מן החסרונות, זה דבר פשוט, הרי כל המציאות כולה קיימת מכוחו, וכל השלמויות שקיימות קיימים מכוחו, וודאי שמי שממציא את המציאות בחוכמה יודע אותה, ולא ייתכן שיהיה לו את החיסרון שהוא לא ידע את מה שהוא ברא ומה שהוא מקיים בכל רגע. כן, אז זה חיסרון עצום שלא שייך בכלל לייחס אליו. ואולם אם ידיעתו מכרחת אחד משני חלקי האפשר או בלתי מכרחת, הנה דבר זה צריך עיון רב. כן, אז ברור שהשם יודע, אבל צריך לעיין היטב, לעיין הרבה ולהבין את הנקודה הזאת. אם ידיעתו מכרחת את הדברים האפשריים או לא, זאת אומרת, האם עוד קיים בעולם אפשרות אחרי שהשם יודע את כל מה שהיה ושיהיה ושהווה, אז בעצם זה דבר שהוא מכריח, כי כמו שהוא יודע וידע מראש את העתיד אז כך חייב להיות, או יש דבר שלא מכריח, דבר צריך עיון רב, כי הוא יביא שגם מה שנאמר בזה לא היה מספיק כל כך. זאת אומרת, הוא כן יביא בשם הרמב״ם את הדרך שבעיניו היא הדרך האמיתית. הרבה מאחרוני הראשונים חזרו להסבר של הרמב״ם והמחבר מכללם, אחרי שהיו איזה כמה ראשונים שניסו לתת הסברים משוכללים יותר. בעזרת השם בוא נראה את הדברים מפנים. אז זה צריך עיון רב. בקיצור, אומר המחבר, וזה שאם היא מכרחת, אם הידיעה האלוקית מכרחת את כל הדברים, יהיה אדם מוכרח במעשה, ואין ראוי לאדם לפי זה שיקבל שכר ולא עונש על מה שהוא פועל אחר אותו פועל לצד ההכרח, שלא ישובח האדם או יגונה אלא על מה שהתחלות פעולותיו אליו מבלי מעיק, כן, כלשונו של רב סעדיה גאון במאמר רביעי מאמונות ודעות בספר הכוזרי, סוף מאמר חמישי סעיף כף, וכן, שדיברו על הידיעה והבחירה, לא ישובח האדם או יגונה, והמחבר יביא אותם בהמשך הפרק, אלא מה שהוא עושה בבחירה. אז לא שייך בכלל לתת שכר ועונש על פעולות עם השם, עם האדם מוכרח בפעולותיו מכוח שהשם יודע אותם. ואם הידיעה האלוקית אינה מכרחת, הנה אפשר, כן, גם פה יש קושי גדול, הנה אפשר שיצא לפועל זולת מה שידע השם יתברך, כן, שהרי הידיעה שלו לא מכרחת, יש אפשרות שיהיה משהו אחר. אז יש אפשרות שיהיה משהו אחר, זה יכול להתממש בפועל משהו אחר, זה המשמעות של אפשרות. אז תהיה, ותהיה זה ידיעתו בלתי מסכמת על המציאות, ולא תהיה אם כן ידיעה אלא סיכלות ושם ודבר כזב. אם יש באמת אפשרות אחרת, אז זה יכול לצאת אל הפועל, ואז הידיעה האלוקית היא לא ידיעה, סיכלות, שם וכזב. זו שאלת הידיעה והבחירה המפורסמת. עכשיו אומר המחבר, הוא גם מסביר את את העובדה של לכאורה, למה באמת יש פה לכאורה סתירה חמורה, כי שני הצדדים מחויבים, הידיעה האלוקית מחויבת וגם הבחירה מחויבת. אז מה נעשה? והוא מבואר גם כן שהוא מחויב שיהיה טבע אפשר נמצא, כן, לא רק הידיעה מחויבת כמו שהוא פתח, אלא גם הבחירה חייבת, וזה אם מצד השכל ואם מצד התורה. מצד השכל, שאם היה טבע אפשר בלתי נמצא, היה ההשתדלות בכל דבר שב ובטל. אם אין אפשרות, ולא משנה מה תתרח ומה תעשה, הכל גזור, אין אפשרות, הכל ידוע מראש, או בלשון הערבים, הכל מכתוב, אז כל ההשתדלות וכל דבר שב ובטל, ויהיה משפט מי שישתדל להשיג דבר, ומשפט מי שישתדל שלא ישיג הדבר, הוא שווה. אין הבדל ביניהם, אין שום יתרון להשתדל. והתבטלו לפי זה המלאכות והאומנויות וכל מלאכת מחשבת, ויהיה בטל הלימוד וההתלמדות, כן, ושמה ללמוד ולהתאמן בכל דבר, לרכוש מלאכות, ובטל שיקרב האדם אל המועיל ויברח מן המזיק. למה שילך לאכול, למה ש... כן, ילך להתרפא, הכל גזור, תהיה סווה גם אם לא ילך לאכול, גם אם לא יוכל, ילך אל המועיל ורח מן המזיק, למה להתרחק מאש, למה להתרחק מנזק, ולא יהיה בכאן מבוא לרצון כלל. וזה הפך המוחש והפך מה שנוצרנו עליו, ובלשון רבי יהודה הלוי, זו החמורה שבטעויות בעלי הסברה הזאת, זה הכחשת הראייה, המוחש, מה שאתה רואה בחוש ומרגיש בפנים בלי שום ספק. אז זה מצד השכל, מצד המוחש, ברור שהדבר הזה לא נכון, אלא הטבע אפשר קיים. כן, בעצם יש הרבה דברים אפשריים במציאות שתלויים במקרה, תלויים בבחירה, תלויים במה שיקרה, ולא מוכרחים מראש. ואם מצד התורה גם כן מוכרח שטבע אפשר נמצא, זה יראה אם מצד, כן, אם מהעניינים הכוללים ואם מהציוויים הפרטיים. אתה יכול גם התבננות כללית בתורה להבין את זה, וגם מציוויים מסוימים ספציפיים. מצד הכוללים, שאם לא היה טבע אפשר נמצא, לשב שקד נותן התורה להישיר האנשים ולהדריכם בדרך ישרה. בשביל מה בכלל להדריך? הרי זה בלתי אפשרי לשנות, הכל ידוע מראש. כן, ויהיה מה שבא בתורה מעזרת האדם על עבודת השם יתברך ואהבתו ולעשות צדקה ומשפט, הכל שב ובטל, כי הכל גזור מראש. כן, אלא על כוח, עצם הציווי מלמד שיש אפשרות. והכתוב צובח, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, שהפסוק הזה צועק שיש אפשרות, יש אפשרות שישמרו ויש אפשרות שלא ישמרו, ומי ייתן ותתממש אפשרות שישמרו. הרמב״ם בחלק ג' במורה מביא את הפסוק הזה, פרק למד ג' אני חושב, או למד ב', שכן מסביר גם כן את היסוד הזה, שרואים פה שהשם לא נוגע בבחירה האנושית ויש פה אפשרות, ולכן הוא אומר מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. יש אפשרות על שמירת המצוות ויראת השם. אז מזה, זה בהתבוננות כללית בתורה. וגם מצד ציוויים פרטיים הוא אפשר לראות את זה שיש לאדם בחירה. כבר הביא לזה, ראיה לזה רבי גאון והרמב״ם בתשובות ועניינים שכתב בזה, שכתב, שאמר הכתוב, עשית מעשה לגלגיך, כן, למה לעשות מכה שלא ייפול הנופל, ואמר ילך וישוב לביתו. אך כן, חוזרים אורחי מלחמה, כי אם אליך מלחמה יהרג, ולכן צריך שיהיה בבית ויתרחק מהסכנות. ולא תרצח ולא תעשוק את רעך ולא תגזול, זאת אומרת שיש אפשרות לאדם לרצוח גם אם השגחה האלוקית לא גזרה את זה. לא תעשוק את רעך ולא תגזול. וזולת אלו מהציוויים הפרטיים שמורים על מציאות טבע אפשר. ועוד, שאם לא היה טבע אפשר נמצא, היה העונש והשכר עוול גמור. כן, מה זה שכר ועונש? על מה? על מה שהאדם מוכרח עליו אפשר להניש אותו? על מה שהאדם עשה בהכרח יש ערך לתת לו שכר? כן, עוול גמור, לא מהשם עלינו, אלינו, ולא מקצתנו לקצתנו. אחר שהיה, כל אדם פועל בחיוב, אז מה שייך שאנחנו נעניש קצתנו את קצתנו? או נשבח אם שום דבר הם לא עשו מעצמם, אלא שהוא מבואר שאי אפשר שלא יהיה טבע אפשר נמצא. חייב, כן, חייב להיות שיהיה, שהטבע נמצא, זה המציאות, טבע אפשר, האפשרות נמצאת בטבע, כן, ואחר שטבע אפשר מחויב שימצא, וגם אי אפשר שיהיה שם מדבר בלתי יודע העניינים הפרטיים. לא יכול להיות שהשם לא יודע את העניינים הפרטיים, זה חייב להיות, כן, וחייב להיות טבע אפשר, כן, הרי זה חיסרון בחוקו אם הוא לא ידע את כל העניינים הפרטיים. הנה נשאר ספק איך תהיה ידיעת השם יתברך מסכמת אל האמת ובלתי מכרחת צעד מצדדי האפשר. איך היא גם יחד עם זה שתהיה מסכמת אל האמת, זאת אומרת הידיעה תהיה ידיעה אמיתית ומוחלטת ולא איזה שב ובטל, יחד עם זה שהיא לא מכרחת את אחד הצדדים, איך יכול להיות? זה ממש נראה, ואך אפשר שיסכימו שתי אלו הדעות שנראים כסותרים זה את זה בתחילת הדעת. אומר המחבר, יש פה שתי דעות שנראות לחלוטין סותרות זה את זה בתחילת הדעת, לא באמת, כמו שיסביר בזאת השם בפרק הבא, בפרק ג' בעיקר התשובה שלו. אז עכשיו הוא מביא שנאמרו בזה סברות אבל שהן לא מספיקות. והנה הגאון רבי סעדיה ז"ל בספר האמונות והדעות במגילה הרביעית, כן, מאמר רביעי, אמר, פרק ג', אמר שאין ידיעת השם יתברך הדברים האפשריים סיבת מציאותם. כן, זה שהשם יודע, השם יודע את כל האפשריים, אבל זה לא גורם שהם יהיו קיימים. כן, כמו שאין ידיעתו מה שהיה סיבת הווייתו, אבל נשאר על טבעו. כן, ידיעתו הדברים האפשריים אינה סיבת מציאותם, ועל כן נשארו על טבע אפשרותם. כן, הוא מסביר, כמו העבר ככה עתיד. כן, אנחנו, זה שאנחנו יודעים את העבר והקדוש ברוך הוא יודע מה שהיה בעבר, זה מה שגורם את מה שקרה. מה שהראה היה לו סיבות למה הוא הראה, ולא בגלל שהיום אני יודע או אשכח את מה שהיה, זה לא משנה. מה שקרה היה לו את הסיבות שקרו, ולא הידיעה גורמת את מה שהיה. וככה גם לגבי העתיד, אמר סעדיה גאון, ידיעה את השם את העתיד היא מעין הידיעה, מעין ידיעתו את העבר, שהוא יודע את הדברים אבל לא מוציא אותם מאפשרותם, ועדיין האפשרות קיימת, והם קוראים, מתרחשים, בעצם מהסיבות, מבחירת האדם וכו', מהסיבות שמתרחשו ולא בגלל הידיעה. כן, ועל כן נשארו על טבע שורתם, שאילו הייתה ידיעתו סיבת מציאותם, היו נמצאים תמיד כדברים הטבעיים, המיניים, כן, שהם כחוקי טבע מוכרחים, אם הוא היה, אם הם קיימים מכוח ששם יודע אותם, אז היה חייב להיות תמיד. מה זה דברים שקורים והולכים וזה, זה בגלל שהידיעה האלוקית לא מכריחה אותם. מאחר שאנחנו נראה אותם מתחדשים יום ליום, מתחייב שאין מציאותם תלוי בידיעתו, ובעבור זה נשארו הדברים על טבע אפשרותם. הידיעה האלוקית משאירה את הדברים על טבע אפשרותם. אלו דברי הגאון ז"ל, ונמשך אחריו בעל ספר הכוזר במאמר 50 מספרו, סעיף כף. המקום היחיד שהזכיר המחבר את ספר הכוזר בפירוש, את רבי יהודה הלוי, זה כאן. כן, וכל מי שהיה איתנו בשיעורים יודע ש... ועוד אפשר היה להרחיב יותר, כמה שכל הספר מושפע מרבי יהודה הלוי. המון רעיונות, ולפעמים ראינו ממש שיש קטע מהכוזרי שהוא מפרש, ראינו בפרק קפה, מאמר שלישי, כמה קטעים כאלו, וכל הזמן הוא חוזר על מושגים. הרבה מהם הגיעו והשתלשלו גם דרך אמצעים, דרך הרמב"ן והר"ן ועד אליו. אבל בסוף זה תורה שלמה שהבסיס שלה מהרבה צדדים זה רבי יהודה הלוי. אבל כנראה שאין דרכו לציין בדיוק את מקורותיו. ראינו שאפילו את רבו, הנה עכשיו הוא יביא את שיטה של הרב שלו, ויש מן האחרונים, הוא לא מזכיר בשמו. אמנם כאן הוא רוצה לחלוק עליו, אז זה לא מזכיר אותו בשמו. אבל בגדול גם רב סעדיה גאון, הפעם היחידה שהוא מזכיר אותה בספר, מזכיר אותו בספר, זה כאן. כך היה דרכם של הראשונים, הרבה פעמים חזרו על דברי קודמיהם, כן, בלי להזכיר אותם. אולי זה לבטא כמה שהדברים פשוטים, וכאילו זה האמת פשוט, זה לא בגלל שפלוני אמר, לא יודע, צריך, אבל זה המציאות. על כל פנים, זה דברי הגאון ז"ל, ממשך אחריו בעל ספר הכוזר, מאמר 50 מספרו. אומר המחבר, ואין זה מספיק, לפי שהדברים הללו קרובים לדברי אומרים שאין השם יתברך יודע הדברים האפשריים. כן, אז מי אומר את זה? הפילוסופים. פילוסופים אומרים השם יודע רק את חוקי הטבע, את המינים השונים, את מין האדם בכללי כמו כל המינים, אבל פרטי ההתרחשויות הוא לא יודע אותם. כן, זה הייתה שיטת הפילוסופים, אולי נגיד מאמר מוסגר, שזה גם לימים שיטתו של הרלב"ג באופן מוצהר, אבל לא נעסוק עכשיו בשיטתו, שכאילו זו שיטה שמצמצמת את הידיעה האלוקית, שהיא לא יורדת לדברים האפשריים. כן, ולמה, גם אומר, גם דברי הגאון שנמשך הרב על ספר הכוזר, הוא ממש, רבי יהודה הלוי חזר על אותו ביטוי, שלגבי הידיעה האלוקית אין ידיעתו את הדבר סיבה להיותו, כן, להיות הדבר, למציאותו. אז אומר פה המחבר, אין זה מספיק, זה קרוב לדברי האומרים. למה זה קרוב? כי הוא מסביר, זה קרוב לדברי האומרים שאין השם כבר יודע דברים אפשריים, שאם היה יודע אותם, אחר שאין מציאותם תלוי בידיעתו, כיוון שמציאותם לא תלוי בידיעתו, אז אין שום סיבה שתכריח מה יהיה, והדברים עדיין אפשריים, אז כבר היה אפשר שתהיה ידיעתו בחילוף היוצא אל המציאות, משני חלקי האפשר. ולא תהיה אם כן ידיעה אל הסכלות. כי בעצם זה שהוא יודע, זה לא חייב שיהיה באמת כמו שהוא יודע. המציאות יכולה להיות אחרת, אז לא פתרנו את הבעיה, אז נשארה אפשרות, איזו ידיעה אלוקית, היא לא מוחלטת. ככה בעצם, היא לא בהכרח מסכימה אל האמת. לפי ההסבר שלהם זה עוד לא ברור. למה הידיעה האלוקית היא בהכרח מסכימה אל האמת? האמת שנראה לי שגם הם התכוונו למה שהוא יגיד בסוף בשם הרמב״ם. ברור שהם התכוונו שהשם יודע באמת, וזה, ויודע את ה... רק שהם לא הסבירו את זה מספיק טוב. למה זה שהשם יודע באמת זה לא סותר את האפשרות? נראה שהם בעיקר מדגישים את האפשרות. אם אתה מדגיש את האפשרות, אז בעצם אפשר שהשם לא ידע את האמת על בוריה, כי יש אפשרות. הוא יסביר את הדברים בעזרת השם בהמשך, אנחנו נראה פרק ג' טוב יותר. בשם הרמב״ם, ובסוף אפשר שגם הם כיוונו לזה. על כל פנים צריך לגעת בעיקר הנקודה. אומר המחבר, זה צד אחד, בעצם זה הצד שצמצם את, במובן מסוים, את הידיעה האלוקית. כן, גם בכיוון הזה יש את הרייבד, מלכות תשובה, שאומר שידיעת השם את העתידות זה מתוך שהוא יודע בגדול את הסיבות הפועלות, הנפשות הפועלות, ומה האדם יבחר, מן הסתם, כמו שאדם יודע, כמו שהאסטרולוגים יודעים מה יהיה פחות או יותר לפי הסיבות הכוכביות של המזל, ומה כמו שאדם יודע שילד ירצה את הסוכריה אם הוא יציע לו. מסתבר, זה לא מוחלט. קיצור, זה כיוון שמצמצם את הידיעה האלוקית. גם הרייבד מסיים ואין זה מספיק, וכל זה אינו מספיק, גם זה אינו מספיק. שיטה אחרת היא בעצם מצמצמת את הבחירה, לא את הידיעה האלוקית אלא את הבחירה. ויש מן האחרונים, אמרנו כבר שזה רבו, מורו ורבו הגדול, רבי חסדאי קרישקש באור השם, כן, מאמר שני, כלל חמישי, שמה בעיקר פרק ב', פרק ג', הוא אומר את היסוד שככה, יש מן האחרונים מי שיתיר את הספק בשאמר שהדבר כבר יהיה מחויב בבחינת סיבותיו ואפשרי בבחינת עצמו, כמו ירידת המטר מחר, שהוא אפשרי מצד עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו, שהם עליית העדים וריבוע לחיות והדברים הדומים שהיו מוכנים, והשם יתברך ידע שהמטר ירד מחר לפי שהוא מחויב מבחינת סיבותיו, ואף על פי שירידת המטר יהיה אפשרית מבחינת עצמה, והעריך החכם הזה בעיפוי זה העניין. מה כתוב פה בעצם? ככה, האם חייב הכרחי, כמו זה חוק טבע שמחר ירד מחר מטר, או שלא ירד מחר מטר אם אנחנו בקיץ, יש חוק טבע שמחייב מה יהיה מזג אוויר מחר? לא, אין חוק. זה דבר אפשרי באופן עקרוני, אבל באופן מעשי, אם אתה תבדוק את כל התנאים ואת כל הגורמים המשפיעים על מזג האוויר, כן, אז בתנאים האלו והאלו זו התוצאה ההכרחית. וככה כל פעולה אפשר להסתכל עליה. כל פעולה שקורית מהפרטים, אתה יכול לשאול, רגע, היא הכרחית, היא חוק טבע? כל מה שהוא לא חוק טבע, הוא לא חוק טבע, הוא אפשרי. אבל מצד שני, בתנאים מסוימים שגורמים להתרחשות שלו, אז הוא מחויב שהוא יתרחש. אז זה דבר ככה, גם לגבי הבחירה של האדם. האדם יכול לבחור, כן, זה אפשרי שהוא יבחר ככה, אפשרי שהוא יבחר ככה. זה דבר אפשרי, כל מה שהוא עשה זה אפשרי לעשות. ויש לאדם יכולת לבחור בזה. אלא מה? שאם אתה תבדוק את כל מכלול הנסיבות ש... בעצם הובילו לבחירה, אז אתה תדע שבאמת בכל בסיטואציה הנוכחית זה היה מוכרח. כן, זה בעצם הטענה של רבי חסדאי, אחרי שהוא מגיע למסקנה שחייבת להיות ידיעה בכל דבר וחייבת להיות בחירה. אז הוא טוען שמה שחייב להיות בחירה זה מצד עצמו, שהדבר מצד עצמו לא מחויב. אבל היישוב הנכון הוא שהידיעה האלוקית שחייבת להיות בכל דבר היא מבחינת סיבותיו, והבחירה שחייבת להיות היא רק מבחינת הדבר עצמו. אומר פה תלמידו שכשיעוין זה הדעת, יימצא הפך הדעת הראשון. כן, הדעת הראשון זה היה אלה שצמצמו את הידיעה האלוקית, אבל הוא מוחק את הבחירה האנושית. הפך הדעת הראשון, שהוא נוטה לדעת האומר שכל הדברים הם בגזרה ושטבע אפשר בלתי נמצא. למה זה רק נוטה וזה לא ממש? כי מי שאמר שהכל גזור, אז אמר שזה בגזרה ישירה ושאין טבע בכלל. אבל האור השם, רבי חסדאי, הוא לא אומר שאין טבע. יש טבע, יש סיבות, השם מקיים את הטבע. וברור שדבר קרה אם אדם בחר בדבר ועשה אותו. ברור שזה נעשה מכוח הבחירה של האדם. כן, וברור שדברים שרק אם אדם ישתדל ויוכל, בגלל שהוא ישתדל והוא אכל, הוא סבא. אלא שמה שהוא טוען זה שהמכלול הנסיבות, אז הם גורמות בהכרח שתהיה את אותה השתדלות ויהיה מלא את אותו תוצאה. כן, זאת אומרת, יש כאן שרשרת של סיבות מחויבת. עד התוצאה, שבאמת התוצאה היא תלויה גם בסיבות האמצעיות. ההבדל בין, בין שיטת הגזרה הרגילה לרבי חסדאי זה האם יש סיבות אמצעיות, והוא מדגיש שגם הבחירה האנושית היא מכלל הסיבות האמצעיות, מה שנקרא. האדם הוא זה שהוא בחר גרם לזה, אבל רק שאומר המחבר פה, אם אתה תעיין אתה סוף סוף תמצא, נכון שהאדם גרם לזה, אבל הוא היה מחויב לגרום לזה בעצם, הוא היה מחויב לבחור. אני חושב שמצאתי גם שהרמח"ל אמר דברים מאוד מאוד קרובים, נראה שהוא אמר כמו, הסביר את הבחירה כמו רבי חסדאי, שבעצם הידיעה האלוקית היא מחייבת את כל קורות המציאות כולה, רק שבכוונה זה נשאר בחוכמה האלוקית ואי אפשר לעמוד על זה, הוא משייך את זה למושג רדלה וקבלה, וזה נעלם מאדם, ולכן יש לאדם בחירה, כי הוא לא יודע שהכל מחויב בחוכמה האלוקית מבחינת הסיבות. ככה נראה, צריך עיון יותר רחב בשיטת הרמח"ל בעניין הזה, אבל ראיתי שגם הוא אמר דברים קרובים. אני ראיתי את זה בספר קלח, אבל בטח הוא כתב את זה בעוד מקומות. צריך, מי שרצה אני אראה לו אחר כך. אז אומר המחבר, זה קרוב לשיטה שהכל גזרה, שאחר שהדברים מחויבים מבחינת סיבותיהם, כן, אם ידע השם יתברך הסיבות, הנה יהיו מחויבים בהכרח, אם כן, מה זה שנאמר שהם אפשריים מבחינת עצמם, כן, מה זה מועיל? מה זה מועיל שאדם גרם לזה ובחר בעצמו, וזה לא היה כאילו חקוק בטבע, הרי בסוף הנסיבות חייבו אותו לבחור, כן, אחר שהם מחויבים ומוגבלים מן הצד שיצא מהם אל המציאות, שהוא, כן, בסוף זה יצא מהם אל המציאות שהוא מצד הסיבות, ואי אפשר שיצא אל המציאות זולת הצד ההוא, ואין זה אפשר אלא בבחינה שכלית, כן, זה גם יסביר רבי חסדאי, שסוף סוף, וזה מה שאמרתי בשם הרמח"ל, סוף סוף מבחינת האדם הוא הבוחר, כי הוא לא יודע את הסיבות שמחייבות, הוא לא יודע מה גורם, והוא מבחינתו בחר, הוא באמת הגורם, כן, רק שהבורא ידע מה הוא יבחר ושהוא יגרום, אבל כיוון שהוא לא יודע מראש את כל הנסיבות, אז מבחינה שכלית עדיין, מבחינת האדם היה בחירה. אז אומר המחבר, אבל אין זה אפשר אלא בבחינה שכלית, זה לא עוזר לי אם זה רק בבחינה שכלית, כי זה מחויב סוף סוף, כן, מצד שם האפשר, שהיה אפשר שימצאו הסיבות בהפך, והיה אז יוצא אל המציאות הפך מה שיצא, אבל מצד העניין בעצמו, הנה הוא מחויב. מה זה עוזר שהיית יכול לחשוב אחרת, שאם היה סיבות אחרות היה קורה אחרת? הרי בסוף, מצד העניין בעצמו, הנה הוא מחויב אחר ימצא הסיבות שידעם השם יתברך, והתחייב לומר לפי זה הדעת, שאין דבר בעולם שיהיה אפשרי על השיווי בבחינת סיבותיו. כן, לפי דעת רבי חסדאי, לא יכול להיות שיהיה דבר שהוא לחלוטין אפשרי, שהסיבות לא מכריחות אותו. בעצם צריך להפוך את המציאות לפי הדרך הזאת לדטרמיניסטית מוחלטת, עם שום אפשרות. למה? כי אם הסיבות שוות לשני חלקי הסותר, ישוב הספק בעינו, כי אז תחזור השאלה מעיקרה, מי הוא המכריח הצד האחד על האחר? אם יש אפשרות מבחינה סיבתית שיהיה או ככה או ככה, אז למה קרה ככה ולא ככה? מי גרם לזה? האדם או השם? אומר, מה אם נפשך יש בעיה? למה? אם ידיעת השם יתברך היא המכרחת, יבטל טבע אפשר, אז לא יהיה אפשרות בכלל. כן, אם במקום שיש שיקול מבחינת הסיבות, הידיעה האלוקית מכריחה, אז בעצם אין אפשרות. אין שום אפשרות, כי אפילו מקום שהסיבות שוות, אז השם יודע כבר, אז הכל גזו. ואם יישאר טבע אפשר, אז מה יקרה? תיבטל ידיעת השם יתברך האלוהים. אלא נאמר שטבע, אלא אם נאמר שטבע אפשר נמצא בדיבור בבחינה שכלית ולא בעניין עצמו, כן, כמו שאמר רבי חסדאי, אומר טוב אין ברירה, אז צריך להגיד שבאמת הידיעה האלוהית גוזרת המציאות, אבל טבע אפשר כן קיים מבחינת המחשבה האנושית, וזה הפך המכוון, כי אנחנו רוצים שיהיה באמת בפועל גם טבע אפשר. והרבה דברים נאמרו ביתר הספק הזה, וכשיועינו הרבה תשובות נאמרו בזה, כשהועינו נמצאים סובבים על זה הדרך, שיש מהם נוטים לדעת הראשון, כן, כמו שאמרנו גם הרלב"ד, שבעצם צמצמו קצת את הידיעה, או הרייבט שהזכרנו, שצמצמו את הידיעה האלוקית מבחינה מסוימת, המהר"ל בדרך חיים, בפרק 50 משנה וב מתווכח עם חריפות עם הדעה הזאת ש... שרצתה לצמצם את הידיעה האלוקית, כן, ויש מהם נוטים לדעת השני כמו בחסדאי שמצמצמים את הבחירה האנושית. ועל כן לא ראיתי להביאם, כדי שלא יאריך הדיבור מה שאין בו תכלית. אפשר לעיין ולראות שאו משכו לפה או משכו לפה, ונראה לי בזה תדענו אחר שהציע הצעה אחת הפרק הבא אחר זה, והוא יביא את דעת הרמב״ם שכשיובנו דבריו נכון, אומר המחבר, אז נראה איך אפשר לא לצמצם בכלל את הבחירה ולא לצמצם בכלל את הידיעה, ולהבין שרק בתחילת הדעת הדברים סותרים, ולכן כל מי שבא ליישב עם צמצום אחד הדברים בעצם ענה תשובה חסרה. עד כאן.